באדיבות אבינועם בפעם הקודמת.
מגיע לו ראשון.
הנה, קיבל.
מגיע לו ראשון. ובכן, בפעם האחרונה עסקנו בעץ והפרי ובקטע של הזוהר, כן? שהופך את העץ והפרי למודל אחר. זאת אומרת, אנחנו רואים אמצעים ומטרות, אנחנו רואים חוץ שהולך לקראת פנים, כן? אנחנו רואים את זרימות, את כל הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שמתחת לפני השטח יש דברים אחרים, קורים כל מיני תהליכים אחרים, גנוזים, מעניינים מאוד מאוד, ולאט לאט מתברר לנו שהמרחב הזה, שבהתחלה חשבנו שהוא מרחב חשוך, כן? יש לנו רק נקודה מהירה ובזה נסגר כל הסיפור, לאט לאט מתברר שהמרחב הוא מאוד מאוד עשיר וחי, הוא גם מלא כל מיני אורות גנוזים, אבל האורות הגנוזים האלה גם הם נעים לקראת צורות מסתרות. זוכר, כשאנחנו רואים עץ חיצוני ופנימי, אנחנו צריכים לדעת ללמוד להסתכל על החיצוני בעיניים קצת יותר, חייבים לקחת, להסתכל על החיצוני בעיניים קצת יותר מעמיקות, ולכן כל מיני דמויות, חוויות, עניינים שאנחנו פוגשים בהם, שאפשר לקרוא לעולם החיצוני, החל עם זה הרחוב וחלה עם זה מאבקו של שאול בדוד, לא משנה, בכל עולם ועולם תמיד יהיו לנו שתי בחינות, נכון, החיצוני והפנימי. אז תמיד היחס שלנו בחיצוני מתחיל להשתנות. בשעה שאנחנו רואים אותו רק חיצוני שבחוץ, ולפעמים אנחנו רואים זה בדיעבד, אין ברירה וכולי, לאט לאט אנחנו מתחילים להביט בו בעיניים קצת יותר משמעותיות, ורואים בו את הדבר שנמצא בו. אני רוצה רק להעיר שהביטוי אמצעי ומטרה, יש בו משהו טיפה טיפה מטעה, מכיוון שאם החול או החיצוני או המרחב או העץ היה תמיד מרגיש את עצמו אמצעי למטרה, כן? אז הדברים היו די נחמדים. אני לא אומר, בסדר, אז הוא לא המטרה עצמה, אתה אין בו טעם פנימי, אבל בכל אופן הוא אמצעי לקראת מטרה, הוא שואף לקראת המטרה, הוא עוזר לה וכו'. הבעיה מתחילה, זאת בעיית החיים שלנו בכלל, שיש בעולם החיצוני איזה כוחות שדוחפים אותו החוצה, צנטרופוגלים כאלה. כלומר, המרחב, במקום להתכנס אל הנקודה העירה, מה שהוא עושה, יש בו כוחות שדוחקים אותו החוצה כל הזמן, וכאילו דוחפים אותו מלהיות אמצעי והופכים אותו למין טענה, אני לא צריך את האמצעי, אני לבד מסתדר, ובעצם אז החיצוני מתגבר על הפנימי. וזאת הבעיה שלנו, שהחולין, כן, הצד החילוני או החיצוני או החסר משמעות של המציאות, משתלט על התודעה שלנו והופך אותה את עצמו למרכז, ואז הדברים המשמעותיים והגבוהים הופכים להיות סוג של פריפריה. הבנתם? וזאת הסכנה הכי גדולה. זאת אומרת שאדם חי את חיי החולין, זאת אומרת, חיים יש בהם איזה תוקף, יש להם איזה כוח, כן? אבל החיצוני שבהם הוא נותן את האנרגיה, והצד הפנימי שבהם הופך להיות, בכלל הצד הפנימי של החוויה, של ההוויה, הופך להיות משני, וזה דבר שהוא בעייתי. ותראו, הדברים הם מאוד מורכבים, כי כל ההבחנה הזאת בין חיצוני ופנימי ונקודה ומרחב היא טובה מאוד על הלוח, אבל בחיים הדברים הם הרבה הרבה יותר מסובכים ומורכבים, מכיוון שכשאתה נמצא בעולם בחוץ כמעט שום דבר הוא לא ריק לגמרי. כמעט שום דבר הוא לא ריק לגמרי, תמיד יש בו איזשהו. והמשהו הזה, הוא מחיה את, את הדברים. אז אפילו ניקח דוגמה, כמו קרייריזם. אוקיי? המנהל בא לעובד, אומר לו, תשמע, אתה מצוין, בוא, אני מקדם אותך, בוא, תלך, בוא, תעשה כך וכך. עכשיו, הוא בא הביתה, אומר, וואו, אני יכול להתקדם, בעבודה. אז הוא מתחיל לחשוב, רק רגע אחד, מה עם המשפחה שלי? אני לא אוכל לראות את המשפחה, יש בעיה. נכון? אז מה, אני אלך אחרי הכסף, אני אלך אחרי הכבוד, אני אלך אחרי זה? נכון? אז זה נראה כאילו מאוד פשוט, שיש פה משהו חיצוני, אל מול משהו יותר פנימי, שנקרא לזה המשפחה, או... לא יודע, דברים שיכול לעשות בצורה יותר משמעותית. לא יהיה משהו כזה. אני יכול לראות על הדעת כזה ויכוח. אבל כשאתה בוחן את המושג התקדמות בעבודה וקרייריזם, אתה רואה שבתוכו יש בו פן חיצוני, כן? כל מיני דברים כאלה שהם יותר אנרגיות כאלה של אולי משהו חיצוני, אבל בתוכו יש גם משהו חיובי. להיות, לפעול בעולם, לתקן, לעשות וכו'. אבל זה לא נכון שזה רק קליפה. אז באיזשהו מובן... יצירה, עשייה, פעילות בעולם וכולי וכולי, הם תמיד יש בהם איזה משהו נכון. אז למשל, כשזה מתמודד, קרייריזם מתמודד עם משפחה, אז אתה יכול להגיד החיצוני והפנימי, אבל במובן מסוים זה גם פנימי עם פנימי. כי יש פה משהו ביטוי אישי, שאדם רוצה לעשות את הדברים, לא בדיוק בשביל הכסף. יכול להיות שאפילו להרוויח יותר כסף. אלא כדי לעשות בעולם, להיות משמעותי, לעשות דברים חיובים, מה יש? זה דבר... של עצמו זה דבר חיובי. זה לא דבר שלילי. אם תזכרו באיש ההדר של הרב סולובייצ'יק, נכון? איך הוא מתאר אותו, את איש ההדר, שהקדוש ברוך הוא שמח על האדם שפועל בעולם, יוצר בעולם, מחדש בעולם, ועושה כל מיני דברים יפים בעולם. אז יש בזה לכתחילה, אפשר לראות את זה כמשהו חיובי. אבל עובדה שיש בזה סתירה לפעמים לכל מיני חיים פנימיים של האדם. אדם יכול להיגרר לגמרי אחרי זה. עכשיו, גם בתוך זה, יכולות להיות גם כל מיני מדרגות. למשל, יכול להיות שלאט לאט הצד החיצוני של המציאות הזאת, הוא כובש אותו, ולא הצד הניצוצי האמיתי שיש שם, של יצירה ועשייה וביטוי וכו', אלא דווקא כל מיני דברים חיצוניים, כמו, אני יודע מה, נגיד, העלה במשכורת וכו', שלא לדבר על זה, שזה יכול להיגרר בסוף לצערנו הרב, אנחנו שומעים על מקרים שזה אפילו יכול להיגרר לשחיתות, או לפגיעה הדדית, או לקנאת אחרות, דריסת אנשים. אז זה ממש ממש בעייתי. מובן? עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר שהתחדש לי, כבר שמתי לב אליו רק לאחרונה. וזה מצחיק ששמתי לב אליו. שמתי לב, אולי הייתי אומר במסגרת הזאת של הדיון הזה. אבל זה דבר שהוא מאוד נכון. אחד ההבדלים הגדולים החוץ והפנים, ולכן החוץ הוא בעייתי, הוא, בוא נגיד כך, גם בפנים אולי יש בו בעיה, אני בטוח שהראש שלכם יתחיל לרוץ לכל מיני כיוונים כשאני אגיד את זה. אבל בעולם בחוץ, המבנה שלו, של העולם הזה, הוא מבנה של אינטרסים. שיש אינטרסים, וכל אחד פועל למען האינטרסים שלו. וזה לגיטימי, נכון? אתה מוכר, אני קונה. האינטרס שלך למכור, האינטרס שלי לקנות. האינטרס שלך למכור ביוקר, האינטרס שלי לקנות בזול. נכון? זה פחות או יותר המשחק. עכשיו, אתם יודעים, זה שוק. אני צריך את זה מאוד, אני אקנה ביותר, במחיר יותר גבוה. אתה צריך את זה, אתה צריך למכור, אתה תמכור לי זה יותר בזול. זה איזשהו משחק סביר, הגיוני, של אינטרסים. שיותר לעצמך, שאתה מוכר, ואתה נחמד מאוד מאוד, ואתה וכו'. אתה לא תשרוד. לא תשרוד בעולם העסקים. או נגיד שאתה קונה ואתה הולך, היה לי איזה קרוב, שהוא צוחקים אליו במשפחה, שהוא הולך והוא כל כך מרחם על הקונים, על המוכרים, שהוא תמיד קונה את הגווניות הרקובות בשוק. כן? כל כך נחמד, הוא רוצה שלא יישאר לו. אז הוא קונה את כל הרקובות. אז אתה מבין, אתה אומר, נו באמת, זה לא, איזה מין עניין זה? זה לא זה. לא זה. איך תקנה גווניות טובות? מה עם הרקובות? מה הוא יעשה עם הרקובות? לא יודע, הוא צריך להתמודד, הוא המוכר. אז הוא לוקח בחשבון, אז זה לא יודע, לא יודע, המוכרים יודעים מה לעשות עם הגווניות ש... הוא יודע מה לעשות איתו. נכון? אז העולם בחוץ הוא עולם של אינטרסים. וברגע שזה אינטרסים, זה מאוד עדין. כי איפה הגבול של האינטרס ואיפה הגבול של הפגיעה? איפה הגבול של, של הצודק והישר? של החזון איש בספר שלו, אמונה וביטחון, מדבר בצורה מאוד מעניינת על הנושא הזה של תחרות. תחרות במסחר. מאוד מעניין. הוא אומר, שלמשל שתי חנויות, מי אתה, יש לך חנות, מישהו בא פותח חנות מתחרה של אותו דבר לידך. עכשיו זה מוציא אותך מדעתך, הוא מושך לך את הקונים, הוא עושה תרגילים מסחריים טובים, כל הקונים עוברים אליו, מה אתה עושה? כן? אז הוא אומר, שמע, זה לגיטים, זה לגיטים, מותר לאדם לפתוח חנות. האם אתה תהיה מוכן לפתוח בקדוש ברוך הוא ולנהוג לפי הצדק והיושר ולא לעשות שום פעילות אגרסיבית, אני יודע מה, לא יודע נגדו, או שאתה תתפוצץ ותעשה כל מיני דברים שהם לא על פי התורה, כלומר אתה תצר את זה אדם בצורה כזו, לא יודע, תפעיל את הקשרים שלך בעירייה שיסגרו לו את החנות, אני לא יודע מה, תעשה משהו כזה. עכשיו הגבולות פה מאוד עדינים, אבל עולם התחרות ועולם האינטרסים הוא העולם של החוץ. בעולם הקדושה, בעולם הפנימי, המהות שלו זה לא אינטרסים. עכשיו, אני לא אומר שזה בדיוק מה שקורה, כי תחרות יש, יכול להיות אפילו בתוך המשפחה, נכון? אנחנו, ילדים יגידו, המחנכים יגידו לך, או הפסיכולוגים, שהילדים מתחרים על תשומת הלב של ההורים. האנשים יגידו לך, גם בישיבה שאין לך מבחנים ואין כלום, יש איזה סוג של תחרות סמויה וכן הלאה וכן הלאה. אנשים יגידו לך שאולי יש איזה אינטרסים ומשהו. זאת אומרת, אנחנו בני אדם, המציאות היא מורכבת מאוד, ואולי שום דבר הוא לא נקי נקי, לא יודע, אולי, לא יודע איפה דברים יכולים להיות נקיים. זה באמת משהו באמת קשה. אבל בגדול, במקום של לשמה, שזה לשמה, אז זה מפרק את האינטרסים. כי אתה עושה את הדברים לשמה, אתה לומד תורה לשמה. אז הממד האינטרסנטי מאוד פוחת, אני לא אומר שהוא לא קיים, מאוד פוחת. אבל כשאתה נמצא בעולם של עסקים, של כספים, של משכורות, של התקדמות, של תפקידים, של זה וכו' וכו', אתה חי בעולם האינטרסים. אז עכשיו, אחת ההבחנות בין החוץ והפנים, בין המרחב והנקודה, אפשר לומר כך באופן כללי, זה העניין הזה של אינטרסים. וזה מאוד מסובך, ולכן גם כשאתה יוצא החוצה, ואתה מוצא שם את הניסוץ, זאת אומרת, אתה אומר, למה אני אתקדם? זה בסדר, אני איש ההדר, הרב סולובייץ' שגמר שזה בסדר, וכן הלאה. ובמובן מסוים נכון. אבל אתה צריך מאוד להיזהר, כי אתה בעולם החוץ, ששם פועלים מאוד האינטרסים, הכוחות וכו', ואתה צריך מאוד מאוד להיזהר. מה שבתחום המקודש והסגור והמוגן, אתה הרבה פחות נמצא בהתמודדויות. אני לא אומר, תמיד יש התמודדות, אבל זה מקום יותר מוגן, יותר שמור. אתה יכול להרשות לעצמך לקנות את העגבניות הרקובות. בעולם יותר מוגן, אתה יכול לעשות את זה, אתה לארג'. אתה יכול לעשות את זה. מובן? זאת אומרת, באיזשהו מקום, צריך להכיר את העולמות האלה, אבל לדעת שהדיונים שאנחנו עושים, הם דיונים עקרוניים וכלליים. אבל כשאתה בא עם החיים שלך לתוך המציאות הזאת, תמיד אתה מרגיש את המורכבות, אתה אף פעם לא תמצא את הדברים כל כך פשוטים, שמשהו לגמרי חיצוני, משהו, לא אומר, מעשה רשעה, מעשה זה, אז זה חיצוני, אני לא מדבר על זה. או מקום הכי קדוש, וזה כמובן, הכל טוב שם טוב, אבל בגדול, רוב החיים שלנו נמצאים באזורים יותר ויותר כאלה אפורים שיש בהם גם וגם, והמלחמה הגדולה היא להביא את זה לכלל איזשהו תיקון כל העולמות האלה. טוב, הקטע שלפניכם, אחד הקטעים הכי מפורסמים בכתבים של הרב קוק. מאוד אוהבים אותו ללמוד אותו, מאוד אוהבים ללמוד אותו בכל מיני מפגשים עם קבוצות שונות כאלה ואחרות, ותכף תראו למה. הקטע ארוך, אני אקרא אותו בדילוגים, בסדר? ככה קצת בקפיצות, ואז נעשה עליו את הדיל. אתם די בקלות תבינו, או די מהר אתם תראו איך זה מתחבר למהלכים שבנינו, מרחב ונקודה, עץ ופרי וכן הלאה. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנה. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי אומה בכלל באופן היסטורי, ושורשיהם קבועים בתוך ההכרה חודרת מחבר חודרת. זה נמצא גם באנושות בכלל. ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שמוכרחים להתאחד אצלנו, שצריכים לסייע כל אחד את חברו לו שכללו, שיבצור את כל אחד את הקיצוניות, כלומר, שכל אחד צריך לעזור לחברו ולאזן אותו, אני קופץ לקו הבא, אוי ואבוי אם נניח אותם בפיזורם במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומד כצר למחנה שני. אוי ואבוי אם שלושת הכוחות הללו, נעמיד אותם בניגוד אחד לשני, ולא שבאיזשהו שילוב מאזן אחד עם השני. הקודש, האומה והאנושיות. שימו לב, אלה שלוש הכוחות, שלושת הכוחות, עכשיו קוק מדבר עליהם בהרבה מקומות, כן? הקודש, האומה והאנושיות. אם כן, הקודש מייצג את הצד הדתי, העולם הדתי. האומה, איזה צד זה? איזה עיקרון זה? מה? הלאומי והאנושיות? אוניברסלי, מוסרי וכן הלאה. אם כן, הוא אומר בעצם, שלושה מרכיבים כל הזמן נעים בתוך התרבות שלנו ומעצבים ומעצבים אותה. הבחינה הדתית, הבחינה הלאומית והבחינה המוסרית. ושלושת הכוחות האלה כל הזמן קוראים אותנו לכל מיני כיוונים, מושכים אותנו לכל מיני כיוונים, ואנחנו צריכים לדעת איך לתמרן ביניהם. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלום שכל האדם, איזה צורה שהם מורכבים מהם. איך שהם מניותיה של הרכב הזה, כלומר, איך שנעשה את זה. אם חלק אחד תופס מקום פה יותר אצל איזה יחיד, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. כלומר, תמיד השלוש הבחינות האלה יהיו. עכשיו, אתה יכול להגיד, יהיה פחות, יהיה יותר, איזוק הזה, איזוק הזה, אבל תמיד תמצא אותם. ההתמזגות של שלוש התביעות הללו, מוכרחתי לבוא בכל קבוצה, שיש לה תקווה של חיים עתידיים. ובכן, אם זה נפרד, צריך לקרוא להצלה. למה יש מלחמות? כי כל אחד רואה רק את השלילה של חברו. ואומר הרב קוק, בזה אני דילגתי כמה שורות, אין להפליא בין הקודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה, והכל צריך משקל. אמירה מאוד מעניינת. תמיד אפשר להגזים, בכל תחום ותחום אפשר להגזים. אפילו רוח הקודש ששורה לנביא מנה שורה על המשקל, אבל הפירוד שבמקום צריכים לאחד, נביא לזה שמעט מעט מתרוקנת הרוח, ההכרה החיובית מתרוקנת וכו', כל אחד נלחם בשני. אני מדלג לפסקה הבאה. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה שלנו. האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התורה של נטיית אומה, החפצה לחדש את חיי הלאומים, אחרי שהוא זמן רב הלאומים בקרבה מתקרדה שלו. אם כן, זה הצד הלאומי. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר טובה לשגרתה וכו', באותה מידה שהיא מכרת שהיא טובה נמצאה. כלומר, היא לוקחת גם עקרונות לאומיים מעמים אחרים. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק. כאן אתם רואים רמזים. אגב, הרב קוק מעט מאוד מדבר על נושא ההשכלה, על המשכילים, על הרפורמים. בכלל, כל התנועות האלה, הרב קוק מעט מאוד 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 מתייחס אליהם. מזכיר אותם ממש, אני לא יודע. על יד אחת אני חושב אפשר להזכיר את הפעמים שהוא מתייחס לתנועת ההשכלה, לרפורמה. אם כן, זה מאפיין את המשכילים, ועדיין ידה תקיפה בחוגים רחבים, היא איננה מתכנסת בחטיבה לאומית, אלא היא דורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות, המוסר ועוד. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלוש כוחות האלה גם יחד, ותמיד צריך לשאוף להביא אותו לידי מצב הבריא, ששלושת יחד ישולטים, הרמוניה, התייעדו יחד, ציעות, ידידות, וכולי וכולי. איך הייתם היום קוראים לשלוש המפלגות הללו? למה? אני חושב שזה די... לא מדויק. זה קצת לא יודע, בגלל שקרה איזה שינוי מעניין. אבל המפה הפוליטית היא פחות או יותר כן הולכת לפי זה, לא? איך המפה הפוליטית היום בנויה? בגדול. מה? תתעלם מהמרכז. המרכז מקלקל לנו את העסק.
חרדים.
חרדים זה אחד, הלאה.
ערבים.
ערבים.
הערבים הם לא כוח, הם אחד הכוחות, הם לא כוח פוליטי בפני עצמו, הם מסתבכים. ימין ושמאל, נו מה, זה פשוט, לא? עכשיו, אתם צודקים שהיום המפה מאוד מאוד מבולגן, מכיוון ש... מי זה הימין? בזמנו, הימין היו הרוויזיוניסטים. מאוד, היו מאוד ימין. אמנם כשהוא כותב את זה עדיין אם לא מוזיק לזכר לחזקות, אבל לפני שקום המדינה אתם יודעים שהייתה, היה ממש הלשנות הדדיות. מה שקראו תקופת הסזון בין ההגנה ואצל ולך, היו ממש מלחמות. היו מלחמות קשות בין שני הגופים האלה. הימין והשמאל היו מאוד חזקים, והדתיים הוא קורא לנו חרדים. עכשיו אנחנו, אז לא היה, אז אתם רואים שהציבור הציוני דתי בכלל לא נמצא פה על המפה. אתם שמים לב. הוא לא נמצא. כי זה קורת באומץ ובמרירות בעל כל דבר של קודש. נגיד, מה הם נלחמים? תנו לי דוגמה אחת. שבת. ימין נלחם על? נו? ארץ ישראל. שמאל נלחם בעד, מה? מוסר. מה?
אבל גם השמאל היה
ציוני. נכון, לא. מוסר זה לא אומר שאין לו בכלל מוסר ציוני. הוא לא אומר שאין לו בכלל מוסרי. זה הדגל שלו. בוא נגיד, על מה יוצאים להפגנה? אתם מבינים, זאת השאלה תמיד. הרי אף אחד לא אוהב לצאת להפגנות. זה הדבר הכי משעמם והכי מעצבן שיש. אז על מה יוצאים להפגנה? הוא יוצא לשבת. יש עוד דבר אחד של האחרונה, אתה הכרת מאוד אוהבים, זה של הכפרים. תמיד שחסר כסף בקופה, כן, של האתור הכרת, אז הם מארגנים איזה כביש, אין לך איזה קברים, עושים קצת הפגנות, ואז הם באים לחוץ לעצור, תראו, אנחנו נלחמים פה, אנחנו, כן, בסדר, זה שוליים, אבל כאנקדוטה זה נחמד. אבל מלחמה על השבת זה דבר אמיתי. זה מלחמה אמיתית, זה מלחמה נכונה, רוצים לשמור על השבת. אתם יודעים שממשלות בישראל נפלו על רקע חילול שבת. אתם יודעים שקרה דבר כזה, שפעם איזה מטוס, שלא יודע של מי, איזה ראש ממשלה נחת אחרי כניסת שבת, אחרי הצעת שבת, לפני כניסת, לא זוכר מה היה שם, ובעקבות זה הייתה איזו הצעת אמון, והממשלה נפלה. על רגע של דבר כזה, דבר מעניין.
של רבין.
מה? של רבין. זה רבין? אז היה אפילו תופעה כזאת שהפלת ממשלה, זה דבר די נדיר, כי בדרך כלל, כי בדרך כלל לא עושים את זה, אני לא יודע אם זה היה בכוונה, לא בכוונה, בטעות, אני לא זוכר מה זה היה. אבל בדרך כלל דברים כאלה לא קורים. אבל זה קיצוני. בכל אופן, מלחמה בעד הנושא הדתי, הספציפי הדתי, ארץ ישראל, נגיד, וכו'. עכשיו, לפני שהופכים את זה לאקטואלי, אני רוצה קודם ברמה היותר תיאורטית. מה הטענה שלו בעצם? מה הטענה שלו?
כולם צודקים.
כולם צודקים. או כולם צודקים קצת, באופן חלקי. אף אחד לא צודק לגמרי. כי אם מישהו צודק לגמרי, אז נלך רק עליו. הוא אומר לו, כולם צודקים. נכון? עכשיו, למה זה מפתיע? למה זה מפתיע? מה? לא שומע.
כל אחד אומר משהו אחר.
לא, כל אחד אומר משהו אחר, אבל מה מפתיע פה? שהדתיים נמצאים באותה קומה יחד עם הימין והשמאל. זה לא מפתיע. אתה לא צריכה שאדם דתי מסורתי, לא מישיבת הר עציון, לאיזה ישיבה בבני ברק, רואה את זה, היה פורץ בצחוק, אבל תגיד לי, מה זה? אתה שם את ה... שמירת שבת, יחד עם הדברים האלה.
הוא אומר מה המינון, הוא אומר שזה צריך להיות ביחד.
לא משנה, אבל אתה רואה שהוא שם אותם שלושתם, הוא אומר, צריך למעניין אותם, צריך לשים אותם, צריך לאזן אותם, צריך זה. הוא מתייחס אל שלושתם כאילו הם שלושה כוחות, צריך לאזן ביניהם. אומר, מה זה? זה בכלל לא זה. הכל בתורה, הכל זה, הכל נמצא. הוא היה מיד מצייר לך, מיד, עושה לך ככה. לא עניין אישי כמובן, הבנתם? לא העניין שאני אישי יותר מן. אלא מה שאני מחזיק בו הוא יותר גבוה. זה אופן טבעי, הוא היה אומר דבר כזה, ואני, כל אחד מאיתנו אומר דבר כזה. איך אתה שם את העניין של התורה וכו'? עכשיו, מבחינת המונחים, כן, של חול וקודש, איך הייתם מחלקים את זה? בצורה, בלי, אל תיכנסו יותר מדי פנימה, אל תגידו, הכל קודש וזה וזה, זה ברור, אבל בעניין, בפרט פשוט, בתודעה האנושית הממוצעת, ודאי, זה קודש, נכון? וזה כאילו החול, נכון? אז באיזשהו מובן, רב קוק,
יוצר פה פתאום איזה איזון בין מה שנתפס. אני מודה, זה חברתי. בעומק הוא יגיד לך, מה, ארץ ישראל זה לא דבר טוב, מה, המוסר זה לא דבר טוב, הכל טוב. אז מה יגיד לך האיש הדתי במרכאות? יגיד לך, מה זאת אומרת? הכל נמצא, והתורה אומרת גם ארץ ישראל, התורה אומרת גם מוסר, התורה אומרת שבת. התורה זה בתורה, מה אתה רוצה? בכל אופן הרב קוק מוכן לשים את שלושתם על איזשהו מישור אחד, וזה מפתיע. לכן זה קטע שאתה מופתע מהאיזון הזה פתאום בין שלושת הכוחות עליו. כלומר ככה, בין הצד הדתי הנקי, בכוונה הוא הפריד אותו, הנקי נר, ולכן זו דוגמה של שבת היא טובה, לבין הדברים אחרים שאולי יש בהם גם איזה מימד. משהו, ארץ ישראל, אני יודע מה מוסר, ברור שיש שם דברים גבוהים, אבל זה מופיע כמפלגה, תחשבו, מה אני יודע, לכי אצל. זה לא היה, זה בסדר, זה לאומיות, אבל הוא גם אומר במפורש, לאומיות, חדשה, ששואבת רעיונות מבחוץ. כלומר, הוא אומר כאן, הוא משתמש באיזה רעיונות, כאילו אומר שהציונות היא במובן מסוים היא חלק מתנועת התעוררות לאומית, כלל עולמית. וזה, יש בזה משהו נכון. איך זה משהו נכון? שהציונות, יש בה איזה משהו שהוא מין אחווה להתעוררות הלאומית בכלל. אז הוא קורא לזה לאומיות חדשה. ושמאל, אנחנו נדון בנושא הלאומי, אנחנו נקדיש לזה שיעור מיוחד, הנושא הזה כי זה נושא מאוד מאוד מעניין. היחס בין לאומיות ישראל ולאומיות אחרת, זה עוד דיון בפני עצמו, שמאל מוסר. בסדר, עכשיו כמובן, אתם מבינים, יש מתח, נכון? תמיד יש מתח בין הדברים, נכון? יכול להיות, למשל, פעם הייתה הפגנה, איזה צעדה או הפגנה, אני לא זוכר מה, לפני הרבה שנים, בשומרון וזה, והיא נעשתה בסמוך לאיזה צום. או דרישה לתוך צום, או הייתה באיזה צום, או משהו. ואז איזה חבר שלי שאל איזה רב אחד, אמרו לו, מותר לי לשתות? כן, אני לא זוכר איזה צום זה היה. אז אמרו לו, אתה יודע, אתה עושה כבר עכשיו ממש ואתה מחזיק את ארץ ישראל, כי אומר ארץ ישראל וכולי, פתאום אמרו לו, אתה יכול לשתות? אני זוכר שכבר הופתעתי עם האמירה כזאת, בוא, מה, אם תתחיל ככה? כל הזמן אנחנו מחזיקים משהו בארץ ישראל, לא, זה, אפשר לשתות הרבה קפה. זה היה בשבילו, אני לא זוכר מי הרב שאמר, אני לא זוכר מי החבר שסיפר לי, אבל זה קצת הפתיע אותי. עכשיו, לפעמים יש מתח בצבא, הוא הרבה פעמים שיש מתח, נכון? בין הגנה, שיכול להיות, זה יכול להיות כאן ממש עניין הלכתי ונלכתי, בסדר? אבל אני עכשיו מסלק רגע את הדיון הלכתי. אתה צריך לעשות יום, אני עושה שהרבה פעמים חבר'ה נתקלים בו בצבא. אני יודע, הדבר שקורה הרבה פעמים, צריך לעשות אימון, הוא מתחיל בשתיים בלילה ומסתיים בשתיים בלילה. כן? עכשיו, מה אתה עושה עם תפילת שחרית? אתה חייב להתפלל שחרית, מה אתה עושה? עכשיו, כל הזמן בתנועה, טנקים נוסעים, גדודים, עניינים, בואו שם, מה אתה עושה עם תפילת שחרית? זו בעיה, אין מה לעשות, זו בעיה אמיתית. מה אתה עושה עם מצב כזה? יש לך פה סתירה. אז בדרך כלל פותרים את זה, עושים הפסקה של איזה 20 דקות, חבר'ה עושים תפילה, פה שם, מתקדמים הלאה. אבל פעם חבר'ה סיפרו לי שהם היו בצבא באיזה מקום, והיה המפקד, היה המגד, היה איזה אחד מאיזה מכינה או משהו כזה, לא יודע משהו. חבר'ה, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אתם עכשיו עושים במצווה הכי גדולה בעולם, אז בסדר, אז יש בעיה תפילה, בסדר. מבינים? אז עכשיו אתה אומר, רק רגע, איפה זה ילך? זה ממש ממש מורכב, נכון? סיפור. כי אם ככה, אתה יכול להפסיק להתפלל כל הצבא, כל הזמן אתה רץ משמירה, אתה רץ לזה, אתה רץ לאוכל, אתה רץ לשקם, אתה כל הזמן רץ. יש עוד שקם בצבא, והיום יש דבר כזה. יש עוד שקם? כן? מעניין. מה? יש שקם בצבא, נחמד. כשאני הייתי בטירונות, מכרו לשקם, זה היה חלום חיינו. היה ופל ובקבוק טמפו כזה, מזכוכית. ראיתם אותו פעם? עם שני הגלים האלה? ראיתם את זה פעם בווינטג' הזה, בדברים האלה? לא ראיתם? אז היום מוכרים את זה ב-15 אגורות. כן? 10 אגורות עלה הבקבוק, הטמפו, כן? כמו בקבוק, עולה בערך. ו-5 אגורות עלה הוואפל. עכשיו, אם היית מחזיר 3 בקבוקי זכוכית, אז היית מקבל עוד פעם ופל ובקבוק, הבנתם? זה היה פה איזה תחכום כזה, אנשים כל הזמן רצים ורצים לשקן. זה הזיכרון שלי מהשקן. אז בעזרת השם אתם גם תרוצו לשקן ותקנו רפלים וקולה.
תהיו בריאים ושמחים. בכל אופן, אנשים רצים כל הזמן, נכון? אנשים רצים. אז אם הם רצים, אז הם ילד זמן. אז כבר, איפה הגבולות פה? אני זוכר שפעם, רב עמיטל פעם שמע מה שהפקד הוא אמר, אז ככה קצת התפעל, אומר, מה, איך אומרים דבר כזה? טוב, אם כן, עכשיו, שיש מאבקים בין מוסר בארץ ישראל, אנחנו יודעים את זה, כל הזמן יש מתח בין הדברים. שיש מחלוקת בין המוסר והדת, כל חניך בני עקיבא, נכון? היה באין ספור פעולות, כן? סתירה בין מוסר ודת, מה זה, ציווי נגד זה, פרשת שבוע, כדאי, עניינים, וכו', נכון? קיצור, כל הזמן אנחנו נמצאים באיזה מתחים בין העולמות האלה, כן? זה דברים ידועים. בא הרב קוק, שם את שלושתם, אתם רואים, הוא מיישר קו. הוא מיישר קו. זאת אומרת, כאילו מה הוא אומר? אם הייתם, אם הרב קוק כאילו היה רוצה לבטא את עצמו בצורה טיפה אחרת, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה, נכון? פה ופה ופה. הוא מתגלה בכל מקום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשמירת ההלכה במובן הצר של המילה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בפעולת הלאומיות במובן הצר של המילה. הקדוש ברוך הוא מתגלה במוסר, במובן הצר של המילה. כל אחד מהו מתגלה בו. והוא שמח. והוא שמח, הוא רואה את האנשים עושים, בונים את ארץ ישראל, שומרים על המוסר, ושומרים על השבת. אז הקדוש ברוך הוא, על כל דבר הוא שמח. עכשיו, זה שיש סתירות, תמיד יש. גם בתוך בית מדרש לפעמים יש סתירות, נכון? יש הלכה שסותרת הלכה. אתה צריך לעשות פעולה מסוימת, יש לך מוצא, פעולה אחרת. שתי מצוות שסודות, יש אלף דברים, החיים מלאים בסתירות, ואתה צריך איכשהו לפתור אותם. אתה פותר סתירות שיש לך, אבל הכל טוב. בגרעין, אני לא אומר, חס ושלום, אתם יכולים להתקלקל. המלחמה על ארץ ישראל יכולה להפוך להיות לא טובה, המלחמה על מוסר יכולה להיות לא טובה, ומחולה, גם המלחמה על שבת יכולה להיות לא טובה, נכון? אדם זרק על השני אבן, בגלל ששמירת שבת, ופצע אותו. נו, אז מה, איפה, אז מה? הוא חושב שהוא דוס, כן? ובעצם הוא פרוע. הוא סתם, לא, זה לא שם. כל דבר יכול להתבהם, כל דבר יכול להזדהם, כל דבר יכול להתקלקל, זה ברור. אבל בגרעין אומר, עכשיו אתם שמים איזה ראייה לגמרי לגמרי לא איזה. שהקדוש ברוך הוא, שהרב קוק הולך ופותח, אני יודע מה, עיתון שמדבר על שמירת שבת, ועיתון שמדבר על פעולות למען הקמת ארץ ישראל, ועיתון שבעד המעשה המוסרי, אז הוא נוקד שלושתם, הם מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם בצורה. אתם רואים שפתאום פה הוא יישר את הקו, וזה דבר מדהים. שפתאום הקודש והחול פה, כן, הקודש והחול, נהיו באותו גובה. נהיו באותו גובה.
קודש
וחודש. מה? קודש וחודש. זה יכול במובן, הייתי אומר, החשוף. אני לא אומר, ברור ש... הוא יגיד, יש שם דברים גדולים. אבל על פניו זה... תראה, כשאתה קורא את הקטע, תסתכל, כשאת תקרא את הקטע, תתרשם. אתה רואה שהוא כל הזמן דבר שלושת הכוחות שצריך לאזן לזה. אתה לא רואה אותו משנה איזה גובה של אחד מהם. עכשיו, אני רוצה שתדעו שלא כל הקטעים ברב קוק הם כאלה. יש הרבה קטעים שבהם כשהוא מדבר על עולם החולין, הוא משנה את האיזון בקודש, הוא משנה את האיזונים, הוא אומר הקודש יותר, ויש לו כל מיני, אנחנו נתקל עוד באיזה קטע אחד או שניים, אבל זה קטע מאוד מיוחד. עכשיו, כמובן שהרב קוק לא יכול לסיים באמירה הזאת. עכשיו תראו את הפסקה האחרונה. מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בסדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים, כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, ובצדדים המחשבתיים והרגשיים המתייחסים לזה. כלומר, אז זה הקודש במובן ממש הצר של המילה. אמנם עצם הקודש העליון, הוא הנושא הכללי שהצמצום הזה עצמו, אף הוא מכלל עבודתו, כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכולם הלא את ברכתם מקודש הם נושאים. מה הוא אם כן אומר?
קודש האמיתי הוא כולל לכולם.
יפה. יפה. אז פה אתם פתאום רואים שיש לנו פה שתי מדרגות של קודש. וזה דבר שכנראה קיים בתורה של רב קוק בלא מעט קטעים. אני לא אומר בכל הקטעים, אבל בהרבה קטעים אנחנו מוצאים שתי בחינות של קודש. לקודש הזה שנמצא למעלה, כן? אנחנו נקרא עכשיו הקודש העליון. או יהיה לו שם אחר, ואני רוצה לחלק לכם דף עם קטע שיראה לכם זה ברור, קודש הקודשים. והנה אם כן המודל שבנינו של קודש וחול ויחסים ביניהם וכבור וכו' וכו', מתברר שהתמונה הזאת היא לא תמונה שלמה. יש לרב קוק תמונה יותר מורכבת שבה הוא מדבר על איזה קודש יותר נסתר, יותר עליון, והוא באמת המקור של הקודש ושל החול. עכשיו, למה הוא יכול להגיד את הדבר הזה? כי הקודש העליון מבחינתו זה הקודש שאתה רואה אותו בעולם הסוד, שהצדיק רואה אותו, זה העולם הנסתר. ועוד שהקודש הרגיל, אם נקרא לזה כאן קודש רגיל, אז הקודש הרגיל הוא הקודש הגלוי. זאת אומרת ככה, כשאתה איש הנגלה, לך מאוד ברור איפה אתה נמצא. לא תמיד, כמו שאמרתי, גם לאדם שבעיניים הרגילות הוא קצת יכול להתלבט, אבל בגדול אתה יודע באיזה ספרייה אתה נמצא. אתה בספרייה למטה, אתה בקודש, למעלה אתה בעולם החולים. אתה הולך לבית מדרש, אתה בעולם הקודש, אתה הולך לקניון, אתה בעולם החולים. העסק, בגדול הדברים הם ברורים, זה עולם הנגלה. אז יש לנו קודש לחול. זה בפשטות. ואתה צריך כל הזמן לבדוק, אתה צריך קצת חול, הקודש הוא נותן את המשמעות, זה מרחב, נקודה, עץ, פריר וכו' וכו'. אתה בונה את העולם שלך. בא הרב קוק ואומר, אבל תשמע, יש את המבט הפנימי שאנחנו קראנו לו האורות הגנוזים במרחב וכו' וכו'. המבט הזה משנה את כל התמונה. הוא כבר לא רואה את הדברים בעיניים פשוטות של קודש וחול, שחור לבן וכו'. אלא הוא קודש הקודשים, יש לו מבט כל כך מעמיק שהוא פתאום רואה את כל האורות שנמצאים בכל מקום, ואז ממילא הוא כבר לא יכול להגיד שחור לבן, חוץ פנים, הוא לא יכול להגיד את זה. רק שנייה אחת, מה קורה שם בחוץ? מה הוא עושה שם בחוץ? ארץ ישראל, רק רגע אחד, ארץ ישראל, בוא נראה מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל כשלעצמה, עצם הביאה של בניית הארץ, זה לא דבר שולי, זה לא חול. עכשיו איפה הגבולות וזה, זה מאוד מסובך, נכון? מאוד מאוד מסובך, כי מה תגיד, מה זה קודש? זה לא יעמוד במבחן גם החוויה והתודעה וכו'. אפילו צבא, כמו שבאתי את הדוגמה, שזה דבר שכל כולו מיועד להגנת המולדת וכו', ואנשים שם, מה אפשר להגיד על חייל שנמצא בצבא ומגן בגופו על האנשים? אתה יכול להגיד, הדבר הכי גדול שיכול להיות. עם כל זה, אתה לא תרוץ ותגיד שהוא מקיים מצווה כל רגע ורגע ממש, כי זה יהיה אמירה מאוד משמעותית. מה שיכול להיות, אתה עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אתה מבין? זה גדרים הלכתיים לא פשוטים. כן? עכשיו, אני לא אומר, יכול להיות שכן לפעמים, יכול להיות שלא. אני לא עכשיו מדבר ברמה של פסק, יכול להיות ברמה של פסק כל פעם צריך לשקול את הדבר לגופו של עניין. אבל בגדול, אף אחד לא יבוא ויגיד לך, כל הצבא כולו הוא איזה קודש. יגיד לך, לא, זה חול שיש בו הרבה הרבה אורות. אתה הלחם למען ארץ ישראל, אותו דבר. עכשיו, מוסר ודאי, כשאתה הלחם למען הדברים המוסרים, אז מה? זה חול? כשבא לך מישהו ואומר לך, אני יודע, מאיר לך, שלא התנהגת נכון כלפי החבר שלך, או כלפי מישהו, אז מה? אז הדבר הזה, זה חול? לא יודע מה זה, זה לא בדיוק חול. תמיד אני מספר על המקרה שגרם לי קצת מבוכה, כן? על איזה אישה אחת שפעם עצרה לי למלא את המצברים לאוטו, הלך לי המצבר, עמדתי עם הקבלים, עצרה לי הגשת. אחרי שהיא עוצרת וזה, אז היא אומרת לי, אני לא דתייה, אבל עשיתי מצווה. עכשיו התחלתי לחשוב, מה היא אומרת? היא עשתה מעשה מוסרי, לא עשתה את זה כאדם דתי, לפחות איך שהיא מכריזה את זה. נתעלם מה קורה לבתוכה, בתת מודע הזו, בוא נקבל את הדברים שהיא אומרת. המעשה שהיא עשתה, שהיא עצרה באמצע הנסיעה שלה, היא בטח רוצה ללכת הביתה, היה גשם, עוזרת לי, בסדר, לא היה מסירות נפש טוטלית, כולה למלא מצבר, אתם מבינים, זה הולך בדיוק שתי דקה וחצי, אבל בכל אופן, עובדה שאחרים לא עצרו, נו, נגיד את זה ככה. אז היא עשתה מעשה טוב, ממש מעשה טוב, היא עשתה את זה באמת לשמה, ללא שום, לא, ממש לעזור. זה
היא עשתה מצווה? מה זה בדיוק הדבר שהיא עשתה? עכשיו, זה נושא מאוד מורכב, היחס בין המוסר והדת. נושא מאוד מורכב, תדעו לכם. האם כל מעשה מוסרי הוא מעשה דתי? או האם צריך שיהיה לו איזה מרכיב מסוים שהפך אותו למעשה דתי? וכן הלאה, זה נושא. אני מקווה שפעם מתייחס, גם הרב קוק מתייחס אליו כמה פעמים, אני רק רומז לכם לכיוון שהרב קוק חושב שכל מעשה מוסרי, באשר הוא, אפילו של גברת שמכריזה שאין לה שום קשר לאלוקים ולא דתייה וכו' וכו', הרב קוק רואה בזה איזשהו נצנוץ מעולם דתי. הוא לא אומר זה מעשה דתי בהכרח, אבל הוא אומר זה קשור לעולם הדתי. הוא לא מפריד, אצל הרב קוק אין הפרדה בין המוסר והדת, הוא חושב שהם קשורים מאוד מאוד ביחד. אבל זה לא, הוא לא מסתפק בזה, אלא הוא קצת מתחכם את זה, והוא אומר צריך לדעת שזה מעשה אלוקי וכן הלאה. אז אנחנו נלמד את הקטעים האלה בעזרת השם. זה, יש כמה קטעים יפים, גם באורות הקודש וגם במאמרי ראייה, שמתעסקים בנושא של היחס במוסר ודת. אבל לפני ש... לא, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, המוסר בעין הפנימית הוא לא מוסר חול של חולים. הוא לא מוכן להגיד את זה בשום פנים ואופן. יש שם אור אלוקי שמסתתר. ולכן, אם כן, בעין של קודש הקודשים, של הקודש העליון, אנחנו יכולים להסתכל על העולם בעיניים מורכבות, מעמיקות וכו' וכו', ואז אנחנו רואים את המציאות בעיניים כאלה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, לדעתכם, הציבור הציוני דתי, איפה הוא בתמונה הזאת? הוא מפוזר. מפוזר בין מה למי? מפוזר בכל. שילוב, אתה אומר?
שילוב?
כולם בקודש.
כולם בשני דברים.
זאת אומרת, כל הציוני דתי מכריז, ברגע שהוא דתי, הוא מכריז על עצמו שהוא בקודש. ואז חלק יותר בצד הלאומי, וחלק יותר בצד המוסרי. מה אתם אומרים? זה מעניין, זה הצגה יפה שדווקא של הדברים. כן.
כל אחד, כאילו, כמו שאומר, אני חושב שהתשובה הזאת, יש צד מסוים מכל אחד מהדברים האלה, מבחד, כאילו, כי הוא מנסה לשלב, אבל כל אחד יש לו את הדגש שלו. לכן, בסופו של דבר, אם אתה שואל אותו איפה, אם אתה מבטא מצפה רק באחד המקרים הזה, זה נקודה. אבל אם אתה, כלומר, כל אחד יש לו את הדגש שלו, אבל...
בוא נשאר ככה. אז התווית שיש לציבור שלנו בעיניים של החברה, איפה אנחנו? חברה ישראלית. בוא נגיד, רואים אותך הולך ברחוב, איך שאתה נראה, מה הוא אומר לעצמו בראש?
עושה צבא.
עושה צבא, בסדר, אבל הוא עולה הרבה יותר מזה, לא עניין של צבא. מה הוא יגיד על זה? מה? לא, לא, במונחים, תגיד את זה במונחים שפה, לא, במונחים של פה. מה?
ימין.
הוא ימין. הוא מזהה אותך כימני. זאת אומרת, הוא מזהה אותך כימין, מה שהוא קורא המפלגה הלאומית הזאת, וגם דתי אתם חושבים? או שכל את הדת כבר הוא משייך לחרדים? לא כולם לא מבינים אותו.
יש כאלה שיחשבו גם
שהדת
כמו החרדים.
אוקיי. אז מה הם יגידו? אתה דתי וימני.
הימין הם שייכים לדת, כמו כמו.
אתה חושב שזה חלק מהדת יתפס בעיניים של האנשים?
אתה דתי, ולכן אתה ימני.
זה נקשר יחד. אני גם חושב ככה, נכון?
זה הרב קוק הכל נקשר יחד, בסוף.
אין ספק, אני לא אומר אצל הרב קוק, אני אומר בעיניים של איזה גברת שעולה לאוטובוס ורואה אותך יושב שם. אז מה היא חושבת? היא אומרת לעצמה, הוא דתי, הוא ימני, וכנראה יש איזה קשר פנימי, כי לא יכול להיות, איך זה שכמעט כל הדתיים הם ימניים, כנראה שיש איזה זיקה פנימית בין הזה. עכשיו, מה קרה למוסר המסכן? למה היא לא אומרת לעצמה, הוא דתי? הוא מוסרי?
יכול להיות
שהם
מתנדבים,
כן, אתם חושבים? אין לנו מספיק תדמית של מתנדבים, אני חושב, למרות שאני חושב שהחברה שלנו עושה הרבה מבחינה מוסרית וחברתית והתנדבתית.
גם מוסר הוא מרגיש מוסר מגויס,
למה? כשאתה הולך לעיירה לא יודע איזה מקום ועוזר שם לילדים, מה מגויס
לזה?
להחזיר אותם בתשובה. כן, אתה חושב שזה רעיון? כן, כן, ככה חושבים שהגרעינים זה הכל להחזיר בתשובה. מה?
גם אצלנו זה לא ממותג כמוסרי, בוודאי שלא כלפי חוץ.
זה לא ממותג כמוסרי?
בקצרה שלא כמוסרי.
רגע, רק שנייה אחת. כשבת שירות הולכת לעבוד להתנדב, היא מתנדבת, היא נותנת שלה מהחיים שלה באיזה בית ילדים, באיזה מקום שזה. מה? שלווה גוש. הנה, קח את השלווה גוש. נו, מה? מה מגויס פה? מה לא אמיתי פה? מה לא כן? מה לא מוסרי פה?
כמה,
רגע, רק שנייה אחת. עכשיו תראה, אתה צריך לזכור למה מגויס. שהוא תוצאה של הדת, זה לא נקרא מגויס. זה לא נקרא מגויס? לחזק את הלאום. כשבת הולכת לעזור בשלווה, היא מחזקת את האומה. היא קראה את אורות לפני שהיא הלכה לשלווה. נו באמת. מה? טוב, אז לא משנה, הגרעינים. אוקיי, הגרעינים. פרויקט הגרעינים. אנשים הולכים לגור בשכונה, אני פגשתי בשבת לפני חודשיים, הייתי באיזה שבת באיזה מקום, איזה קבוצה אחת, וקבוצה אחרת שהייתה שם, מדהימה, קבוצה של רכזי גרעינים בכל מיני מקומות בארץ. דבר שלא ידעתי כמעט, ידעתי שיש פרויקט, לא הכרתי אותו בכלל. שאגב, מי שהקים אותו היה שי תובל, בוגר ישיבה של צער, מאפרת של צערינו, נפטר לפני 3 שנים. והגרעינים האלה, זה פשוט משהו מדהים. אז אחת באה וסיפרה, ביקשנו שיספרו לנו. היא סיפרה, היא גרה בשכונה שרובה אתיופים, אני חושב, בפתח תקווה. לא אי שם בנגב, בפתח תקווה. והיא מספרת מה אפשר לעשות בשכונה כזאת. פשוט זה לא יומה. עכשיו, אני לא חושב שהגברת הזאת באה בכלל מהמקום דתי, לעשות אותם דתיים, כי אני חושב שרובם שם בכלל, אני לא יודע מה הם. היא באה מהמקום של מצוקה, של לעזור לאנושים. ממש לשם עזרה. עכשיו, אני בטוח שהמניע הדתי עומד מאחורי זה. ברור לי שהיא מאוד, כלומר, תרומה ונתינה ועזרה ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אין לי ספק, היא לא תגיד לך, זה מעשה מוסרי אלטרואיסטי וזה לא מתקשר אליה לתפילה ולאהבת השם. ברור לי שמחבר, ואני מאוד גאה בזה אגב. כן.
אולי במקום מסוים, אבל האמירה הזאת היא, זאת אומרת, יש לזה אובדן של האלטרואיסטיות באופן כללי. סתם, דוגמה ממש קלאסית לזה, זה בעניין של צדקה. אומרת, למה אותי צדקה? כדי לשבור את היצר של הקמצנות. ואז בן אדם נותן צדקה כדי לשבור, ואז בן אדם שאין לו יצר קמצנות, אז ממילא היחס של הצדקה שלו הוא כאילו, טוב, לך תעבוד על דברים אחרים.
זה
לא דומה.
מה דומה בזה?
דווקא בגלל הרב קוק שכאילו מחבר את המישורים ואומר הכל קשור והדעת וזה, אז כבר אין את ה... אולי זה טוב, אני לא יודע, אבל אני לא חושב. אז כבר אין את המוסר הקמים הזה, המוסר הטהור הזה, אלא הכל, כן, עד כמה שיש דבר כזה, אלא הכל מגויס בשביל הדעת, הכל...
אבל למה אתה קורא לזה?
אני עושה דברים טובים, כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, או כדי להעיר את הניצוצות, וכדי, כן, כי אם אני נחמד לחבר, אני לא נחמד לחבר שלי כי זה טוב להיות נחמד לחבר שלי, אני נחמד לחבר שלי כי אז כל העולם כולו מתבשם בדוג ה...
למה בעיניך, זה מעניין, למה זה מקטין בעיניך את המעשה, אם אני חושב שזה נקשר אצלי, לתפיסה האמונית שלי, ואני חושב שטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. וכשאני נותן צדקה, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא מבקר חולי ונותן צדקה ועוזר וכו' וכו', ובאמת, ומרחם, וכל התפילה שלנו אומרת את זה, וזה מה שאנחנו מפנימים בתוכנו. ואתה נדבק במידותיו ועושה את המעשה הזה, למה אתה קורא לזה מגויס? למה כל זה מגויס? אני לא צריך להבין. למה זה נתפס לך כמשהו?
אני חושב שזה משהו, אם חבר שלך בא ומתנצל לפניך לפני אלו, כאילו, אתה אומר, כאילו,
כאילו, בסדר, הוא לא אכפת לי ממני, אכפת לי ממני, הקדוש ברוך הוא ישן לו שם, הוא מפחד. אז אתה אומר כאילו...
אתה באמת חושב, תשמע, אתה באמת חושב שהוא עושה את זה בגלל שהוא מפחד לקבל שם, למתת מלכות מאיזה מלאך עצבני?
לא, הוא לא אומר סליחה.
שיוריד לו איזה שוס?
אם סיבל הוא לא אומר סליחה.
מה?
הכל נכנס לתוך איזה מסגרת, הכל מעבד את הטבעיות, הכל מעבד את
ה... אבל אני חושב שזה...
אנחנו כבר לא עובדים צדקה כי כואב לנו, אנחנו צדקה כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו.
אז רגע.
זה נוצר טהור
בעולם? רגע, שנייה. אני חושב שזה... שאתה אומר פה דברים שאנחנו צריכים לדעתי קצת לעשות, לפעמים יש לך דברים מעורבבים, אתה צריך ככה קצת לפרק אותם, לראות אותם אחד לאחד כדי לראות כל דבר. תראה, אני חושב שיש אנשים שעושים דברים מתוך איזה מין ציווי, או מתוך פחד, או מתוך מסגרת, או מתוך זה מה שעושים. נכון, עכשיו א', זה לא כל כך גרוע שאנשים עושים את זה, אבל זה לא הכי גבוה. אבל זה לא כל כך גרוע, כי לידו יש אחד שלא עושה כלום. אז הוא לפחות נענה לדבר הזה, והוא הולך, והוא קם ונותן את הצדקה כשצריך וכו', הוא עושה את זה מתוך החובה הזאת. אז א', אני רוצה לבוא ולומר, ואני אומר על כל אחד מאחד מאיתנו, כשאתה נקלע בסיטואציה כזאת, והמוטיבציה האישית שלך היא לא מוטיבציה מבפנים, אלא מוטיבציה כי כך עושים, כי כך כתוב, כי כך אני עושה, כי אני חלק ממשהו, יש לזה, תדע לך, יש לזה כוח מאוד מאוד גדול. אני אומר, לפעמים, תדע לך, אני גם חושב, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים, בדרך כלל חלק ממשהו. אני חלק ממשהו, אני עושה את זה. עכשיו, יש משהו נוסף, שזה מתוך הזדהות. שאתה עושה את הדבר, לא רק מתוך שאתה חלק מהעניין של נתינת צדקה וכולי, אלא שאתה באמת מזדהה ומחבר עם הדבר. זאת אומרת, אפשר לומר כך שכאילו, הצו האלוקי, או הייתי, החינוך האלוקי, חודר לתוכך, ואתה עכשיו עושה את הדברים, לא מתוך החובה, אלא מתוך ה... התלהבות הפנימית שלך. אתה קם ונותן צדקה, או אתה קם לאדם באוטובוס, לא רק בגלל החובה, ויכולה שאתה חלק, ואתה מרגיש, ואתה עוד פני זקן, מובן, אלא כאילו זה הפך להיות טבע מטבעך, חלק ממך. אתה עכשיו עושה את הדבר מרצונך הטוב. ועד כדי כך זה יגיע, שאם אני אגיד לך, תשמע, תאר לעצמך שהיית עכשיו באיזה מקום, ומי שאומר לך, הקדוש ברוך הוא ביטל את הפסוק והדרת פני זקן. אתה תקום לזקן או לא? אתה תגיד, ודאי. אתה תגיד ודאי. מכיוון שאתה רואה, אני יודע, בפני הזקן. זה הפך להיות חלק מהדבר שלך. זה שלך, זה אתה, זה הזהות שלך. וזה התהליך של החינוך, אני חושב. אני חושב, תהליך החינוך שלנו, זה שאנחנו מתחילים לעשות המון דברים, כי כך עושים, אנחנו חלק וכן הלאה. וחלק מהדברים, ובחלק מהאנשים, ובחלק מהמקורות והזמנים, זה הופך להיות ממש חלק מאיתנו. עכשיו, היו כאלה שזה היה לצנינים ביניהם. תדע לך. הם דווקא חשבו שמעשה דתי טוב זה מעשה שנעשה כן, מתוך הריחוק הזה, אני עושה מתוך חובה וכן הלאה. אני שייך לקבוצה שרואה בעיה באמירה הזו. בפילוסופיה וגם באמונה אנשים מחלקים לשניים בעניין הזה. היה קאנט מצד אחד, אני לא יחס שעולה דיון, אבל אני חושב שזה משהו ממש ממש מוזר. בוא נגיד שהקדוש ברוך הוא כשהוא רואה שאתה עושה את זה מתוך ההתלהבות הפנימית שלך, אומר, איי, הוא לא עושה את זה עכשיו מתוך הציווי שלי, לא בסדר. הוא נהיה בחור טוב יותר מדי טוב. זה אבסורד. זה אבסורד. כי אני חושב שההפך, הקדוש ברוך הוא אומר, סוף סוף הוא עושה את זה, הצלחתי בחינוך שלי. כלומר, זה הפך להיות אתה, הזהות שלך. לפני כך וכך שנים, היה פה מסיבת חתנים, חתני תורה בראשית וכו', ואני הייתי אז חתן משהו. והרב עמיטל היה, עליו השלום, היה החתן השני. אז קמתי, אמרתי, זה דבר תורה. רב איתה לא אמר כלום. בא חבר שלי, אומר לי, בן מחזור שלי שיהיה פה, רמי ינאי, אתם מכירים את רמי ינאי? כן, החזן. הוא אומר לי, אתה יודע שמה שאמרת זה דברים של הרב עמיטל. אמרתי לו, מה פתאום, זה היום שאני חשבתי עליו. אומר לי, לא, זה הרב עמיטל. אמרתי לו, אני חשבתי על הדבר הזה. אומר, אני הוכיח לך. חיטט במדפים שלו, הוציא לי מאמר של הרב עמיטל מלפני 40 שנה, ששם כל הדברים כתובים. עכשיו, תאר לעצמך, אני לא יודע מה רבי מיטל זכר שהוא אמר את זה לפני 40 שנה, אבל תאר לעצמך שהוא היה זוכר. מה הוא היה אומר לעצמו? הוא רואה שאני מתלהב, כאילו אני אומר את זה מעצמי, וזה, מה הוא אומר לעצמו רבי מיטל? מה הוא, החוץ בן הקטן הזה? מה, אני אמרתי איזה רעיון, הוא לוקח לי את זה וזה וזה? הוא אומר, תראה, הדברים שלי חלחלו, הוא חושב שהוא אומר את הוורטים שלו, אבל בעצם זה עצם איזה וורט בעקיפין שאני אמרתי לו. זה ההצלחה הכי גדולה בחינוך. זאת ההצלחה שאני אומר את שלי, ובעצם זה, איך אומר הפסוק? ותורתך בתוך מאי. התורה נספגת במאי. אז אני חושב שזה התהליך שהחינוכי הגדול. אז עכשיו, אם בחור הולך ומתנדב בשלווה, וזה חלק מתוך עולם של תרומה ושל נתינה, וכשאתה רואה אותו הולך עם הילד שם, היו פה חבר'ה שהלכו והתנדבו בצורה בלתי רגילה, וזה תרם לחבר'ה שם ולהם ולנתינה, הכל הכל. אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, הוא מגויס, זה לא נכון. זה חלק מעולם פנימי שלו, שהוא מזדהה איתו, זה חלק ממנו. אז לכן, אתה מבין, זה שאתה, לפעמים אולי ביקורתי, יש, אולי הייתי אומר איזה צל צילו של ספק, שמישהו בא ואומר לך סליחה, אתה שואל את עצמך מאיזה מקום זה נעשה. אני לא אומר שאין דבר כזה. אין, יש דבר כזה. א', זה לא תמיד כל כך גרוע, שמישהו אומר את הסליחה מתוך איזה, במסגרת, אבל יש יותר מזה. יש רמות יותר מזה שזה נעשה באמת, מתוך התעוררות פנימית. ומתוך הזדהות, ומתוך אהבה, ומתוך קשר, ומתוך זה שאני רואה את השני. אני חושב שזה מה שהתורה מחנכת אותנו, לראות את האדם האחר. נכון? אני חושב שזה החינוך שלנו, זה מה שהתורה רוצה לעשות. אז לכן, אני הייתי אומר, שבאמת הקודש העליון, אני חושב שהרב קוק, באמת מאמין בלב שלם, שהקודש העליון באמת מתבטא, הן בשמירת שבת, הן שמירת נקי ככה, או אני יודע מה, בהשגה, או בבניין ארץ ישראל, והן בפעילות המוסרית. עכשיו, למעשה, משום מה, הדברים הם יותר מורכבים. אלה מפלגות כאילו חול, ואלה מפלגת קודש. עכשיו, הציבור שלנו, זאת שאלה מעניינת, כי להגיד שהציבור שלנו הוא קודש קודשים, זה ממש יומרני. נכון? זה יומרני, אנחנו לא במדרגה הזאת. אנחנו עוד רגע של אחדות כל העולמות, אבל במובן מסוים, אנחנו כאילו שואפים באמת לזה. הזיהוי שלנו, אנחנו חייבים להודות, ואני אומר את זה קצת בכאב, הזיהוי שלנו הוא יותר זה מאשר זה, או מאשר כאילו שבת ומוסר.
כן, השאלה איך מגדירים את המוסר היום? היום המוסר נתפס של חמלה כזאת.
לא, אני חושב שמה שאני אמר מקודם, או מה שאני אמר מקודם אמר, שזה השאלה אם אתה הולך לאום אל-פחם. זאת אומרת, השאלה כאן היא הפכה להיות קצת פוליטית. וכיוון שהיא פוליטית, אז זה כבר בעייתי. אז זה מתנגש עם ארץ ישראל, לא יודע, זה בעייתי. אבל אם נתעלם מהבעיה הפוליטית, נתעלם לרגע מהבעיה הפוליטית, אז יכול להיות שהציבור שלנו היום מקבל זהות קצת יותר מאוזנת. קצת יותר מאוזנת, כי אני חושב שהציבור שלנו הוא כן תורם בתחומים השונים. והוא כן מנסה לאחד את הדברים השונים, ואני חושב שאולי אני חי בישיבת הרציון, שהאיזונים, אני חושב שאנחנו נלחמים על האיזונים האלה, ויכול להיות שיש מקומות שהנושאים האלה של האיזון בין הדברים קצת פחות פועל. ואני יכול להגיד לכם שיש באמת כל מיני אנשים וכל מיני מקומות שהנושא בוא נגיד, השניים האלה כל כך חזקים אצלם, שזה במפורש יבוא על חשבון המוסר. במפורש יבוא על חשבון המוסר. מוסר כלפי חברים, מוסר כלפי ערבים, מוסר לא משנה כלפי מי. זה יהיה קיצוני. לפעמים אתה יכול להתווכח, כן, לא, לא, אבל לפעמים זה קיצוני. ויש הרבה סיפורים על הדבר הזה.
חייב לבוא על חשבון, אם הולכים על
כיוון
שלושת
דבר,
אז לא הולכים...
לא, 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 החשבון במובן של פגיעה, של פגיעה. דברים ממש...
כשאדם עושה
ישיבת
הסדר, אז הוא לא הולך לצבא...
ברור, לא. זה מסגרת האיזונים, יש פה איזה משחק איזה שאתה כל הזמן מעריך שני דברים. אתה בוחר קצת בזה ובזה, ומנסה ללכת גם וגם. זה פגיעה במובן, אני אומר פגיעה כאן במובן ש... אני לא רוצה עכשיו לפתוח בסיפורים, כי זה כזה קצת כאילו ללכלך על אנשים, אבל יש מספיק סיפורים כאלה על אנשים שהצד המוסרי הוא כל כך, הייתי אומר, הם אדישים כלפיו. אספר רק סיפור אחד קטן, שזה בכלל לא קשור לזה, שפעם איזה מישהו, סיפרתי, אני חושב, את זה פה לאיזה מישהו שפעם הלכתי לקנות צים לסוכה בירושלים, וזה כזה אחד שעומד ברחוב, אתם יודעים, כאלה ניצי סוכה, זה, אז באתי, אמרתי לו, תביא לי חמישה עצים. הוא אומר, גש שם לחמור ותיקח ממנו את זה. הוא מצביע על הערבי שם. אז אני אמרתי לו, סליחה? מה אמרת? הייתי אמור, פשוט הייתי אמור. אז הוא ראה שאני כזה מופתע. אז הוא ראשי חז"ל, עמה דומה לחמות, תגיד לי, ככה אתה מדבר על בן אדם, מה אתה מדבר בצורה כזאת? הזדעזעתי. הוא לא היה בדיוק אדם מה, הייתי אומר, אלה שאני שותה איתם כוס קפה, נגיד, אבל לא משנה. אבל עצם, יש אנשים שאתם מבינים, עכשיו, זה, מי שמדבר שפה כזאת, ההשלכות של זה יכולות להיות איומות. לא יודע מה יהיה מחר עם הדבר הזה. בכל אופן, אני חושב שהציבור שלנו משתדל, ואני חושב שזה טוב, לפחות עקרונית, לאחוז בשלושת הכיוונים הללו, ובעצם לנוק מהקודש העליון, כאשר באופן מעשי זה דבר קשה ביותר, קשה ביותר, וכנראה ציבור תמיד צריך איזה זיהוי קצת יותר ציבור, כן? יותר ספציפי, הוא צריך איזה תווית, כשאתה אומר לו גם וגם וזה וזה, קשה לו, אלא אם כן הוא מחובר לקודש העליון, שבאמת שם הכל מתאחד, ברור, אז שם לצדיק העליון אין שום בעיה לאחד את הכל, כי הוא מרגיש איך הכל בא מהקודש העליון. אבל אנשים שהם יותר רגילים, אז תחליט, זהו, זה, מה אתם, זה, כאילו, צריך פה משהו קצת יותר ברור, ואני אומר את זה קצת בכאב ובצער. אני חושב אבל שהציבור שלנו, אני מאוד מאמין שהציבור שלנו באמת הולך, לא מוכן לוותר, בגדול, בגדול. אני אומר שלנו הרבה מה לתקן בדברים השונים, אבל הוא באמת לא מוכן לוותר על אף אחד מהדברים האלה. עכשיו, תראו, בפעם הבאה, בעזרת השם, מה שאנחנו נעשה, זה שאני אביא לכם את השניים שלושה קטעים שממש מדברים על שלוש המדרגות הללו. קודש חול וקודש קודשים. ואז השאלה שאני אשאל אתכם, תתארגנו אליה משך השבוע, איך אנחנו לוקחים את המבנה הזה של שלוש המדרגות, של קודש חול וקודש קודשים, ובוחנים אותו לאור שני הציורים שאמרנו, מרחב ונקודה ועץ ופרי. הבנתם? כי שם יש לנו שניים. עץ ופרי, מרחב ונקודה. ופה פתאום יש לנו שלושה. האם אפשר באיזושהי צורה, לא דרשנית, אלא במובן המעמיק, לקשור את שני העולמות האלה ביחד?